הכל חי אונליין 93fm.co.il. הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים. איתנו באולפן ישי פופובסקי ואשר גרייבר, ואנחנו נמצאים בפתחו של חודש אדר. משנכנס אדר מרבים בשמחם, אומר רשי. משנכנס אדר ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח סמוכים האחד לשנים, מרבים בשמחם, אומר המכתב מאליהו הרב דסלר. היות שהשמחה כל כך חשובה בפורים, לאחר מכן בפסח, לכן צריך לגודל השמחה שצריך להרגיש בזמני הפורים והפסח, צריך כבר להתחיל ולהתכונן מראש חודש, להתכונן לחג הפורים, לחג לפורים, לאחר מכן לפסח, ו לעבוד על השמחה מיום ליום. כך אומר בעל המכתב מאליהו, עד כדי כך שמצינו שיש מכסים את האמה המרובעת נטולת הטיח לזכר חורבן. מכסים את זה בכל חודש אדר, כך יש שנוהגים, כיוון שמי שנכנס אדר מרבים בשמחם. ואנחנו רוצים גם כן לדבר, להתחיל את התוכנית שלנו סביב נושא השמחה, ואיך אנחנו יכולים להרבות אותה בשגרת היום יום שלנו. הרבה אנשים בטעות חושבים שלהיות שמחים ומאושרים בחיים זה לחיות בזרימה, כמו שאומרים היום, לזרום עם החיים, לחיות בצורה ספונטנית, לא להיות מלאכותי, אלא להיות אמיתי, ומה שאנחנו מרגישים את זה לעשות. מעניין, כשלוקחים את האנשים המאושרים בעולם ובודקים את החיים שלהם, את ההתנהלות שלהם, מוצאים את הדבר ההפוך. איך מוצאים אנשים מאושרים? לוקחים קבוצת אנשים מכל מיני מקומות בעולם, וכל כמה חודשים בודקים אותם, כמה הם שמחים, כמה הם מסופקים מהחיים שלהם. ואם כעבור כמה שנים רואים שבגדול התשובות שלהם עקביות, הם נכנסים תחת ההגדרה של אנשים מאושרים. כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, זה לא רוב האנשים בעולם. האנשים השמחים, המאושרים, זיהו שהמחנה המשותף שלהם הוא שהם לא עושים רק מה שמתאים להם. הם לא עושים רק מה שנוח להם. הם לא עושים רק מה שנעים להם ברגע הנוכחי. הם דווקא אנשים עם משמעת עצמית, הם אנשים שעושים דברים חדשים, לא מפחדים מהדברים החדשים. וגם אם הם מפחדים מדברים חדשים, הם לא מפחדים מהפחד. כלומר, למרות הפחד, הם עושים בכל זאת דברים שאולי מפחידים אותם, שזה יכול להיות היכרות עם אנשים חדשים, יכול להיות התחלה של עבודה חדשה, כל מיני דברים שמוגדרים אצלם כדברים מפחידים, הם בכל זאת מתגברים על הפחד ועושים אותם. למרות שזה לא טבעי, למרות שזה לא ספונטני, למרות שזה לא זורם. וכששואלים אנשים לגבי החוויות הכי מרגשות, החוויות בעלות ההשפעה על החיים שלהם, הם אומרים שאלו היו החוויות שהם היו מוכנים לנסות את קצה גבול היכולת שלהם. הם התגברו על הפחד שלהם, הם הפגינו אומץ, הם עשו מה שלא טבעי ולא מובן מאליו בחיים שלהם. במילים אחרות, אנשים שמחים הם אנשים עם מגוון רחב של הרגלים שמנוגדים לאינטואיציה. אנשים שמחים אלה אנשים שנותנים מעצמם לאחרים, הם לא עוסקים רק בעצמם, הם גם יודעים לתת לאנשים אחרים. אחת הבעיות של האנשים שסובלים מדיכאון היא שהאדם הדיכאוני זה אדם מסתגל. מה זאת אומרת? אדם מדוכא נוטה להרער בחוויות העבר שלו, לחשוב עליהם שוב ושוב. על בסיס המצב רוח המדוכא שלו, הוא גם מסיק מסקנות על העולם, ומגיע לתובנות על החיים. במקום כזה סביר להניח שהתובנות שלו יהיו תובנות שיפגעו בחיים שלו, תובנות שימנעו ממנו מלתפקד בצורה הטובה והיעילה ביותר. אנשים בדיכאון, אלה אנשים שגם שמים לב לכל פרט ולכל שינוי אצל האדם האחר. לדוגמה, מחקרים מראים שאנשים מדוכאים ערים לשינויים קטנים בהבעות הפנים של אנשים אחרים. הם מפרשים אותם בצורה שלילית. כלומר, אם הוא לא חייך אליי, אם הוא הזיז את העיניים, אם הוא כימת את המצח, זה אומר שהוא חושב עליי, או מה שאני אומר שזה לא דבר נכון, או שאני לא אדם חכם. אנשים שמחים דווקא נוטים להתעלם מהשינויים הרגעיים האלה, מאיזשהו הפסק של כעס או גיחוך לגלגנים, או כימות מצח של האדם האחר. הם לא כל כך מתרגשים מהדברים האלה, הם לא שמים עליהם דגש כל כך. גם אדם מאושר ושמח כשהוא במצב רוח רע, הוא בדרך כלל שם לב לשינויים הקטנים ביותר, ולעיתים קרובות נגררים לוויכוחים בגלל הבעות הפנים. לדוגמה, אחד אומר לשני, ראיתי איך גלגלת את העיניים, למה עשית את זה? אבל כשבני אדם הם מצב רוח טוב, הם נוטים להבליג על דברים מהסוג הזה. זה לא אומר שאדם צריך להיות אדיש למה שקורה סביבו. תשומת לב לפרטים כמובן שהיא תכונה יעילה ומועילה. יחד עם זאת, תשומת לב רבה מדי לפרטים מזעריים, עלולה להתיש ולשתק אותנו. ולכן, מהמקום הזה, אפשר גם להבין מה שהתחלנו לומר, שאנשים שמחים אלה אנשים שלא יותר מדי מתמקדים רק בעצמם, אלא גם באנשים אחרים. הם לא עסוקים בהסתגלות למצב ובנבירה בעבר, ולראות כמה גרוע המצב, ולהתמקד מה הוא חושב עליי, איך הוא חושב עליי, עד כדי כך שהוא מסתכל על איך האדם הרים את העיניים או השתמש בגבות או כימד את המצח שלו. אנשים שמחים, הם גם מבינים שחתירה לשלמות לא פעם היא המתכון לאסון. כמו שהפתגם אומר שעושר, עושר עם א', זו בריאות טובה וזיכרון רע. כלומר, לא לנבור, לחקור, כמו שאומרים היום, לחפור יותר מדי בעבר ולראות כמה שליליים היינו, כמה לא מושלמים. ועל בסיס זה להסיק שאם בעבר היינו לא מושלמים, כנראה שגם בעתיד נהיה לא מושלמים. אנשים שמחים, אלה אנשים גם שלא מקנים באנשים אחרים. כמו שחזל אומרים שהקינה מוציאה את האדם מן העולם, לא רק מהעולם הבא, אלא גם מהשמחה בעולם הזה. מחקר בארצות הברית, לגבי בני אדם שמרוויחים בערך 50 אלף דולר בשנה. 50 דולר מזכורת, אמרו שיש אפשרות שיעלו להם את המזכורת ל-80 אלף דולר, ואת המזכורת של השכנים שלהם יעלו ל-100 אלף דולר בשנה. או שעלו את המזכורת שלהם ל-65 אלף דולר בשנה, ולשכנים שלהם ייתנו את אותה מזכורת, 65 אלף דולר בשנה. מה אנשים יעדיפו? משכורת גבוהה יותר שלהם, למרות שהשכנים שלהם יקבלו יותר מהם, או משכורת נמוכה שלהם, אבל שהשכנים יקבלו גם כן משכורת נמוכה. כמובן, משכורת שאפשר לחיות איתה, לא משכורת רעב. האנשים העדיפו להיות שווים לשכנים שלהם, והם העדיפו את זה על פני שהם יקבלו משכורת גבוהה יותר, והשכנים יהיו עם משכורת גבוהה משלהם. אנשים שמחים מתמקדים במה שיש להם, ועם מה שיש להם, הם מנסים לעשות את המירב. לא מתמקדים כמה לאחר יש וכמה לא אין. עוד נקודה חשובה שקשורה לשמחה, אנשים שמחים אלה אנשים שיודעים לשלוט על מצבי הרוח שלהם, כלומר הם כועסים, מתעצבנים, אבל הם לא נשארים על העץ יותר מדי זמן, הם יודעים לרדת מהעץ המצב רוח השלילי. יש להם גמישות בחיים, הם גם מרגישים שכשהם מרגישים רע, הם יכולים לצאת מהמצב רוח הזה, הם יודעים להיות נעולים במקום הזה, הם יודעים לשנות את המצב רוח שלהם די מהר. עוד נקודה שחשובה לשמחה, זו היכולת להכיר תודה. אנשים שמחים אלה אנשים שיודעים להכיר תודה על מה שיש להם בחיים. לכן חשוב לפרגן לאנשים הקרובים לנו, ומדי פעם להשקיע בתודה שמגיעה מכל הלב לאדם האחר. עוד נקודה חשובה, זו היכולת לסלוח לאדם האחר, וגם לנו עצמנו. כי כשאנחנו כועסים יותר מדי על האנשים האחרים, בשורה התחתונה, הם האנשים האחרים שאנחנו כועסים עליהם, הם חיים את החיים שלהם. אנחנו נשארים עם הכעסים. איך הוא עשה? מה הוא עשה? הוא לא אכפת, הוא לא רגיש. למה הוא לא חשב? ועוד כל מיני מחשבות שאנחנו סובלים בגלל המחשבות האלה. זה לא שאחרי שאנחנו חושבים את המחשבות האלה, המציאות משתנה בגלל המחשבה. אנחנו מעייפים את עצמנו, מתסכלים את עצמנו, פוגעים בעצמנו ואנשים הקרובים אלינו. כי כשאנחנו לא מאושרים, אנחנו משפיעים גם על האנשים סביבנו. אווירה שלילית. זה נכון שזה קשה, ולפעמים זה דורש משמעת עצמית בשביל לא להיכנס למקומות האלה. אבל משמעת עצמית היא תמיד מחיר זול יותר מאשר המחיר שאנחנו משלמים על חיים ללא משמעת עצמית. לכן להיות שמחים זה דורש מאמץ. אומללות לא דורשת מאמץ או אומץ. כל אחד יכול להיות אומלל, כל אחד יכול להיות אומלל, אבל ההישג הגדול הוא המאבק להשיג את האושר. קל להתחפר באומללות, אבל אושר ושמחה הוא לא פעם קרב שצריך לנצח בו, לא רגע שצריך לחכות לו, זוהי אומנות שאדם צריך להתמקצע בה. אחד הדברים הבולטים שאנשים רוצים בחיים שלהם, זה האושר והשמחה, ואחד הדברים הבולטים שמונעים מאיתנו להרגיש שמחים בחיים, זה הזמן המבוזבז שלנו על שמיעת דברים לא רלוונטיים לחיים שלנו. אנחנו לא תמיד שמים לב כמה זמן אנחנו מבזבזים על מדיה, חדשות, פרסומות, כל מיני מידע שהוא לא רלוונטי לחיים שלנו. אם המידע הזה היה ניטרלי, עוד היינו אומרים ניחא, רק בזבוז זמן. לא שבזבוז זמן זה דבר קל, אומר המדרש שמואל, אין לך אבידה כאבידת הזמן. אבל לא פעם בנוסף לזה שאנחנו מבזבזים את הזמן, לא פעם אנחנו מבזבזים דבר נוסף, את המצב רוח שלנו, את הגישה החיובית שלנו לחיים, בגלל שאנחנו מוצפים בהמון תוכן שלילי ומתסכל, בין איזה יכול להיות מצב כלכלי, מצב חברתי, מצב בריאותי, פוליטיקה. רוב האנשים בעולם הם יותר שליליים מאשר חיוביים, ולכן גם למדיה יש נטייה להראות תמונה שחורה יותר עם מה שהיא באמת. היה בעבר עיתון באנגליה שהמגמה שלו הייתה לכתוב 85% מהחדשות בצורה חיובית. העיתון נסגר תוך כמה חודשים. אז זה לא עניין את האנשים, לא בכל אופן ברמה כזו שהם היו מוכנים להשקיע כמה מטבעות כסף בשביל לקנות את העיתון הזה. אנשים לא תמיד שמים לב כמה הם מכורים לחדשות רעות. לדוגמה, מישהו עשה לנו משהו רע, אנחנו יכולים עם עצמנו שוב ושוב לדבר כמה הוא פגע בנו, כמה הוא רע לנו, כמה הוא לא נעים לנו, למרות שבאותו זמן אנחנו יכולים לעשות דברים אחרים. ובכל זאת, אנחנו שוב ושוב מכניסים את עצמנו לתוך תסריט כמה המצב רע ויכול להיות יותר גרוע. כך אנחנו פוגעים במצב רוח שלנו. כך אנחנו פוגעים בגישה האופטימית שלנו לחיים ופוגעים ביכולת שלנו להיות איזהו עשיר, השמח בחלקו. בגלל שאנחנו מרגילים את המוח שלנו לצייר את ההווה שלנו ככל כך גרוע. אם הרעיון נשמע הגיוני, אני אמיץ לקחת 4 ימים מהחיים שלנו, במשך 4 ימים, רק 4 ימים, לא יותר. אסור לשמוע שום דבר שלילי. לא רכילות, לא כמה המצב גרוע בעולם, לא לומר לעצמנו כמה אנחנו לא טובים, לא החלטיים ולא יעילים. כלומר, לא לבקר את עצמנו, רק 4 ימים. אפשר לנסות ואז לראות כמה מצב רוח משתפר פלאים. לאחר מכן, אם אנחנו מפחדים שאנחנו מפספסים משהו, אולי צריך לדעת כמה עולם הוא מקום רע וכמה הוא מקום מסוכן, ולחזור לחדשות הכל כך רעות שקל להתמכר להם. אחרי 4 ימים שם, הם עדיין יהיו שם, לא נאבד הרבה מדי 4 ימים. אבל זה פרק זמן שמאפשר לאדם להתרענן, מאפשר לו להתנקות מכל המידע הזה. ייקח לו יום יומיים עד שהוא מתרגל אל המצב החדש, ואז עוד יום יומיים שבהם הוא מרגיש איזושהי מנוחה מסוימת. זו אחת הסיבות שאנשים כשהם טסים לחוץ לארץ הם מרגישים תחושה שהיא התנתקות מוחלטת, כי שם לא עוסקים בכל מה שעוסקים כאן, ואז ההתנתקות הזו מאפשרת להם להיות במקום רגוע כל כך, שקט כל כך, שלב כל כך. לא תמיד בגלל שהשטח הגיאוגרפי הוא שונה, אלא כיוון שהשטח המנטלי הוא שונה, לא מתעסקים בכל הדברים הקטנים. אני לא אומר שאדם לא צריך לדעת הדברים הרעים של המציאות, אדם לא צריך להיות נאיבי. גם כשאומרים שאדם צריך לחשוב טוב בשביל שיהיה טוב, אף אחד לא יתכוון שאדם צריך לחשוב שאם הוא קופץ מהחלון אז הכל יהיה טוב בגלל כוח המחשבה שלו. האדם צריך לדעת שהעולם יכול להיות לפעמים מקום רע, כמו שחזל אומרים במשנה פרקי אבות, שמעון בן עזאי אומר, אל תהי בז לכל אדם, אל תהי מפליג לכל דבר, אין לך אדם שאין לו שעה, אין לך דבר שאין לו מקום. מסביר רבי עובדיה בר תנורא שאדם לא צריך לומר שהבעיה היא רחוקה, אלא להיות מוכנים לכל מיני בעיות שיכולות לצוץ בחיים. כמו שכתוב בספר משלי, אשרי אדם מפחד תמיד, ומקשה ליבו ייפול ברעם. מי ששענן יכול ליפול ברע, כמו שחזל בגמרא, במסכת גיטין אומרים על החורבן הבא שזה בגלל שלא חששו מה שיכול להיות בעקבות זה שלא יקבלו את הקורבן מהקיסר הרומאים. כל הגמרא שם, בגמרא מסכת גיטין וסיפור החורבן, מתחילה מהפסוק אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברע, המחשבה שהדברים תמיד יסתדרו. אדם צריך להיות מציאותי ולהכיר את המציאות. אדם צריך להכיר את המציאות, רק יחד עם זאת לא להיכנע למציאות. להכיר את הבעיות, אבל גם את היכולות שלו להתמודד עם הבעיות השונות. אנחנו נצא להפסקה קצרה, לאחר מכן נחזור אליכם המאזינים, גם עם הנושא הזה, גם עם נושאים אחרים. יש לכם אפשרות לשלוח את השאלות שלכם במיילים, בפקסים או במספרי הטלפון שמיד יאמרו. נצא להפסקה קצרה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש ברגעי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב. שלום וברכה.
הלו.
כן, שלום, ערב טוב.
שלום, חודש טוב, מדברת מיכל מקריית אונו.
חודש טוב.
כבוד הרב, האם אתה מצפה מאדם שהוא רציונל ויש לו חשיבה קרה ואדם שהוא רגיש ונעלב מאותה רמה של שמחה? אני קצת חולקת על דעתך אם תגיד כן.
השאלה, האם אדם שהוא רציונלי, ומה עוד?
ואדם שהוא רגיש מדי, פגיע מאוד, לאותה רמה של שמחה. זאת אומרת, אם אתה רציונל, ואני מכירה אותך שאתה איש מאוד מאוד רציונל, חושב קר, ואתה יכול להיות תמיד להיות בשמחה. זאת אומרת, האחוז הוא יכול להיות 73% מתוך 100%. אבל אם אני לוקחת איזה אדם רגיש, אני אגיד לו, החולצה שלך, נגיד, לא בדיוק מתאימה לך, הוא נעלם ולא מדבר איתי שנתיים, הסיכוי שהוא יהיה בשמחה, זה יכול להיות 20-22% מתוך 100%. האם אתה מספק?
כן, ודאי, בוודאי. אין ספק שישנם מרכיבים גנטיים גם כן, שגורמים לשני בני אדם להגיב לאותה סיטואציה בצורה שונה. אחד יהיה שמח יותר, אחד שמח פחות, וגם כן הפוך. אחד ייפגע יותר ואחד ייפגע פחות.
אבל איך אנחנו מאזנים את הדבר הזה, כבוד הרב?
לאזן את זה, השאלה שאומרים לאזן, האם מתכוונים לומר ששניהם יהיו שווים באותה רמה?
פחות או יותר, כן.
באותה רמה אולי זה
אפשרי.
באותה רמה זה לא אפשרי.
השיחה שלך, כבוד הרב, ממוקד על השמחה, נכון?
אכן.
אם אתה מצפה מאנשים שיהיו שמחים, אתה גם צריך לאזן בין הרציונל לבין האי-רציונל. אין, פה זה שני קווים שהולכים במקביל, זה אי אפשר תמיד להגיע לאותה נקודה.
בין רציונל, אבל איך רציונל ואי רציונל?
לשמחה בין שני, בין שני הסוגים.
כן.
אנחנו לא יכולים, זה שני קווים מקבילים, זה אף פעם לא יפגשו ביחד.
כן.
אם אני פגיעה ואתה רציונל, הסיכוי שאני באותה רמה של השמחה זה הרבה פחות מאשר אתה. אתה,
כן.
אתה החשיבה שלך היא רציונלית, אתה תמיד תהיה שמח.
כן.
ואם אני מראה, אם אני שחורה, יש לי תמיד בדיכאונית, אף פעם לא אוכל להגיע לרמה שלך, אפילו לא ב-50%.
כן, אז מה
השאלה קשה?
לא, אני לא מבין, אני בינתיים אני מבין עובדות, אני לא הבנתי את השאלה. העובדות הם בינתיים, מה קורה כששני בני אדם שונים, אחד רציונלי ואחד לא רציונלי?
אני שואלת אם אתה מסכים איתי שאנחנו לא נוכל להגיע לעולם לאותה נקודה של שמחה? אני אומרת שאין דבר כזה בעולם, שאין, השמחה אף פעם לא שווה לרציונל ולרגיש. זאת אומרת, אתה כבר מעט, אתה צריך להגיד, אנחנו צריכים להיות בשמחה, אבל בתנאי שהאדם הרגיש יעבוד על עצמו מאוד מאוד מאוד, לפחות איזה 50% על זה.
אני חושב שגם...
אין אדם בעולם שהוא רגיש, והוא תמיד שמח. אין דבר כזה, אני לא מאמינה בדבר הזה.
זה נכון, האדם רגיש יהיה לו קשה.
עצם העובדה שאתה רגיש, זה כבר עושה אותך לפסימי. זאת אומרת, יש פה איזשהו, יש איזשהו ממשק בין הפסימיות לבין הרגיש.
זה נכון, אין ספק שאנשים רגישים, יש להם בעיה בנושא הזה, וגם כן ציינתי את זה, מהלך הדברים, זה אנשים שיכולים לראות איזושהי תגובה של האדם שמדבר איתם, איזשהו אמרה, טון דיבור, מקמת את המצח, מזיז את הגבות יותר מדי, וכבר אומרים לעצמם מה הוא חושב עליי, מה הוא אמר עליי, ואז המקום הזה, זה יכול מאוד מהר להשבית את השמחה שלהם. זה נכון, אנשים רגישים בהקשר הזה, יש להם קושי לשמוח מכיוון שישנם יותר מדי מאורעות שמשביטים מבחינתם את השמחה. אנשים שהם שמחים, הם יודעים יותר להבליג על הנקודות האלה. זה לא שהם לא רואים שאחד מביע איזושהי אמרה כועסנית, האחר מביע איזשהו מבט לגלגני, הם רואים את זה, אבל הם לא מעניקים איזה חשיבות. אם היינו מסתכלים במוח שלהם, היינו רואים שהאזור הזה שמעניק חשיבות לדברים, הוא לא מעניק חשיבות. הם ראו את זה, רק הם ממשיכים לתפקד, כאילו זה היה, או כאילו זה היה, אבל לא ברמה כל כך גבוהה, וכך הם ממשיכים לתפקד בצורה מבחינתם יעילה וטובה יותר. אדם רגיש לא מצליח לעשות את זה בצורה קלה מאוד, אדם רגיש יש לו קושי עם זה. לכן אני תמיד אמליץ לאנשים רגישים, הם צריכים לדעת שהיות שהם רגישים, אין להם ברירה, אלא בדיוק כמו שצורה דומה, אדם שהוא מכור לדוגמה, יש לו בעיית התמכרות לדוגמה אישון. ברגע שהוא מפסיק לעשן, הוא לא יכול להתקרב לא רק אל הסיגריה, הוא גם לא יכול להתקרב אל ריח הסיגריה. אותו דבר, אנשים רגישים, הם כשהם שומעים מידע שלילי, הם מערים לפרש אותו בצורה שלילית מאוד, הם כמו מכורים למידע שלילי, לא חלילה באשמתם, אני גם לא מאשים אותם, לא שופע אותם, זה רק הגדרת המציאות. ולכן מהמקום הזה, זה אנשים שחשוב הרבה יותר מאנשים אחרים שיהיו מוקפים במידע חיובי, באווירה חיובית, באנשים אופטיים סביבם, אנשים עם חזון, אנשים עם אמביציה, אנשים עם שאפתנות, אנשים עם רצון להתקדם, אנשים שמחים, אנשים רגישים, חשוב מאוד שימצאו עצמם חברה טובה והתנתקו מחברה פוגעת או מכל מיני חדשות שיכולות לערער להם את המצב בגלל הרגישות היתרה שיש להם.
עכשיו, כבוד הרב, אני מאוד מעוניינת ללקוש את הדיסקים שלך, כיצד אני יכולה להגיע אליך?
הדיסקים...
למרות שאני תושבת קריית אונו, אני חושבת שאתה מלמד פה, נכון?
לא, בקריית אונו לא, גם הדיסקים הם בחינם, לא צריך לרכוש אותם, ב-054-84-77627.
תודה רבה לך.
בבקשה. אנחנו נמשיך עם עוד כמה סוגיות שקשורות לנושא השמחה, שאלות שאתם שואלים סביב הנקודה הזו, סביב הנושא של האנשים השמחים, מה מערכת החשיבה שלהם. התשובה שאנשים שמאמינים שבגדול העולם הוא מקום חיובי, הם אנשים יותר שמחים מאשר עצובים. הם פחות ביקורתיים, הם יותר מפרגנים. אני לא אומר שאדם לא צריך לשמוע ביקורת לפעמים. יחד עם זאת, השאלה היא המינון. אדם צריך מוקף בחברה טובה, חברה מפרגנת, מעודדת. יש אנשים שאנחנו מרגישים שאנחנו בחברתם אנחנו נופלים, אנחנו מתוסכלים יותר, פחות מאמינים בעצמנו. בקיצור, ישנם אנשים שהשאייה במחיצתם גורמת לנו שמחה, עושר, גדילה והתפתחות, ויש כאלה שהם שואבים מאיתנו את האנרגיה, הם אנשים קבועים רגשית, הם אנשים מתלוננים סדרתיים, הם אנשים כעוסים, צינים, קנטרנים. נורמלי שלפעמים אדם הוא ציני, נורמלי שלפעמים אדם הוא מקנטר מדי פעם וביקורתי מדי פעם. השאלה היא, האם זה מדי פעם או האם זה רוב הזמן? אנחנו נרצה עוד כמה דקות להמשיך עם עוד נקודה שהיא חשובה, שאתם שואלים לגבי נושא העבודה בחיים. איך אדם יכול להגיע לשמחה סביב נושא שקשור לעבודה? נתייחס לשאלה הזו. לפני כן נעלה איתנו מישהו על הקו. שלום, ערב טוב.
ערב טוב, שלום.
וברכה.
אני רוצה להגיב לגברת הזאת שדיברה על רציונל ולא רציונל. אינני יודעת אם אני רציונלית או לא. אני יודעת שהייתי הרבה בילדותי ובחרותי, בוא נגיד בשנים
אני סליחה, אני לא שמעתי את המשפט האחרון שאת אומרת.
הייתי די פסימית, מאוד מאוד רגישה, נפגעת, כל מי שדיבר עליי, חשבתי שאיך הוא תמיד תוקף אותי, והכל אמרו לי, למה את לוקחת אישית? ובכל זאת, דווקא אחרי שקראו לי כמה אסונות, וכמה דברים לא, בכלל לא נעימים, לא טובים, למדתי איך לשמוח, איך לשמוח לשמח אותי ואחרים. זאת אומרת, גם אם בן אדם יש לו מציאות קשה, וגם אולי חס ושלום אחרי מכה קשה או משהו כזה, כמו שאני שאיבדתי בן, למדתי שעכשיו אני צריכה להיות שמחה, ללמוד איך לשמוח מיום ליום יותר ואיך לשמח אחרים, ואני חושבת שאני הצלחתי בזה די טוב. אז זאת אומרת שזה לא אומר שמישהו רציונל או לא רציונל לא יכול ללמוד. כולנו יכולים ללמוד, בייחוד בערב ראש חודש אדר, בייחוד בימים האלה, כמו שאמר הרב, להימנע מלשמוע הרבה דברים שליליים, וגם לא מזמן היה לי איזה ניסיון שבאמת
העיקרון הוא נכון. העיקרון נכון שזה נכון שבני אדם יכולים. השאלה היא, זה נכון שלא לכל האדם זה קל באותה מידה, וגם לא כל מי שחלילה קורא לו מאורע, אפילו קשה, הוא מצליח להפוך אותו למשהו חיובי. זה נכון, זה נכון שהצלח, וזה דבר נהדר. זה לא מעיד על הכלל.
נכון, אבל אנחנו עדיף, אולי מישהו שומע אותנו עכשיו, לנסות לעבוד, להימנע מדברים שליליים, לא לשים לב לכל הדברים השליליים שקורים לך, אלא לחפש את הדברים הטובים שקורים לך, לתת תודה רבה והכרת תודה והכרת טוב לכל מה שיש לך, מה המציאות שיש לך, זה תודה רבה.
נכון.
ואז אתה רואה שאתה במצב אחר, ואז גם עכשיו
רות, יש לך שאלה, מה שאת אומרת הוא נכון, יש לך שאלה על הנושא?
השאלה שלי היא, לא יודעת, אני חושבת ש
בסדר גמור.
רק עציתי להעיר מה שאומר.
בסדר גמור. הרעיון
זה הפריע לי, שחושבת ש
בסדר גמור.
נכון, לכל אחד יש נקודת מוצא אחר, נקודת מוצא אחרת, אבל
אין בעיה, הרעיון
רות קשה, עבודה לא רגילה, בגלל שהחושך הוא בא לבד, הוא יורד לבד.
רות הרעיון,
צריך להעיר את האור.
רות הרעיון הוא מובן.
זה כמו פנסאי שכל הזמן מאיר את האור שלנו.
רות, אנחנו צריכים לסיים, אני אומר לך תודה רבה, והדברים שלך הם התקבלו, הם מובנים, וכפי שאת אומרת גם ננסה להמשיך לגעת סביב נושא שקשור לשמחה. נקודה חשובה מאוד שקשורה נושא השמחה זה נושא העבודה שלנו. מה זאת אומרת נושא העבודה שלנו? אם אנחנו מחשבים את משך הזמן שבני אדם עובדים בחיים שלהם, זה יהיה 15 שנה מהחיים שלנו. זה פרק זמן מאוד מכובד. לכן כדאי שנשים לב שנהיה שמחים ברוב פרקי הזמן האלה. סוד האושר בעבודה לא תמון במה שאנחנו עושים בעבודה, אלא מה שאנחנו מרגישים לגבי העבודה. בשביל לדעת האם אנחנו בעבודה הנכונה, אנחנו צריכים לשים לב האם הדבר היחיד בעבודה שמעניין אותנו זה הכסף, אז אומר שזו עבודה שנגיע ידי שחיקה בעבודה הזו. אם כשאדם מגיע לעבודה ומהלך היום חושב מתי הוא מסיים, זו עבודה שכנראה לא בריאה נפשית לאדם. לפעמים לא כדאי להמשיך בעבודה הזו, לפעמים אפשר להמשיך בעבודה הזו, אלא שכדאי מיד שחוזרים הביתה מהעבודה הזו, להתקלח, להחליף בגדים, כמו היינו אומרים, לעשות שינוי אפילו חיצוני, להתרענן, לא להמשיך הלאה עם אותה הרגשה שיצאנו איתה כשיצאנו מאותה עבודה, שאנחנו מרגישים שאנחנו לא אוהבים את העבודה הזו. חשוב שאדם ימצא משמעות מהעבודה שלו, וככה אדם לא ישחק, וזה חשוב מאוד, כיוון שמחלות נפשיות, כך מחקרים מראים, מסכנות את האושר של בני אדם הרבה יותר מאשר מחלות גופניות. במחקרים מאוד מעניינים, הוכח שכמעט חצי מהאנשים שחולים במחלות קשות, כמו למשל עיוורון, מחלת פרקים, יכולים להעיד על כך שכעבור פרק זמן, שמאז שהמחלה התחילה, 3-4 חודשים, הם חוזרים למצב של שמחה ואושר. לעומת זאת, רק 4% מהאנשים שחולים במחלות נפשיות מאושרים. אנשים שסובלים ממתחים, מחרדות, מלחצים, מדאגות, מדיכאון, אלה הם אנשים שהם הרבה פחות מאושרים בחיים שלכם, בחיים שלהם. לכן לא רק חשוב לשמור על בריאות הגוף, אלא גם על בריאות הנפש. חשוב שאדם ירגיש שיש ערך לחיים שלו, שיש ערך למה שהוא עושה. חשוב שאדם לא ירגיש רוב הזמן מתוח ודואג. חשוב שאדם ירגיש ברוב הזמן מרץ, אנרגיה, ולא חסר אנרגיה. ולכן העבודה היא בעלת משקל רציני, כיוון שמדובר על פרק זמן מהותי מאוד בכל פרק זמן החיים של האדם. וכך גם כן אפשר להבין מה שחזל אומרים, שכל מלאכה מכבדת את בעליה, כל מלאכה מכבדת בעליה, אם הוא מוצא במשמעות, בחברה שהוא נמצא במשמעות, או לפחות האדם הזה יכול להגיע למצב שהוא לא נשחק, ואז המקום הזה, זה אכן מכבד את בעליו של העבודה. נצא להפסקה, ובעזרת השם, מיד לאחר מכן, חוזרים אליכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
חזרנו אליכם המאזינים, ואנחנו רוצים להתייחס לעוד כל מיני שאלות שיש לכם סביב נושא השמחה. אחד מהדברים שקשורים לנושא השמחה, ועל זה נשאלנו, זה היהדות. היהדות לכאורה היא מלאת חוקים, אז איך האדם יכול להרגיש שהוא יכול לצמח מתי שהוא נעול בכל כך הרבה חוקים? ואם כבר השואל שואל את זה, הוא מוסיף עוד שאלה ואומר, האם זה שאדם הוא אדם דתי, אדם שחי במסגרת של חוקים, האם זה לא בגלל שהוא רוצה להימנע מלחשוב ולהחליט החלטות חשובות בחיים שלו, והוא מאפשר לרבנים להחליט בשבילו, וכך הוא מקל על עצמו, על החיים שלו? זו השאלה. השאלה ידועה ומוכרת, וגם כן משתמשים בה הרבה מאוד, וננסה לגעת בשאלה הזו בקצרה, מכיוון שהשאלה הזו היא רק נשמע טוב, אבל התשובה כל כך פשוטה שנראה שהשאלה לגמרי לא נשמע טוב. התשובה לשאלה הזו היא, קודם כל, מי שיגיד שהדעת זה חוקים לאנשים שלא רוצים לחשוב, אפשר לומר את זה לגבי כל אדם. אפשר לומר את זה גם לגבי אדם שהוא שכיר בעבודה. הוא לא רוצה להיות יזם? למה הוא לא רוצה להיות יזם? למה הוא רוצה להגיע בשעה קבועה ולסיים את העבודה בשעה קבועה? למה הוא רוצה שיגידו לו מה לעשות כל רגע בעבודה שלו? אפשר גם אז להגיד, טוב, אז הוא סתם אדם עצלן, הוא לא רוצה להיות יזם, לכן הוא בחר להיות שכיר. תחת ההגדרה הזו של שכיר, יש אנשים שהם פקידים עד רמת המנהלים. האם נאמר על כל האנשים שהם שכירים בעולם שהם לא רוצים לחשוב? כך האדם הוא כבול בהמון מסגרות בחיים שלו. האם נאמר על כל מי שכל נמצא בתוך מסגרת מסוימת זה בגלל שהוא לא רוצה לחשוב? דבר שני, שיוצאים מתוך נקודת הנחה שגויה מאוד היא, שברגע שאדם בחר לעצמו את מערכת חוקי היהדות, כבר אין לו יותר התלבטויות. קודם כל, המשנה עצמה אומרת, עשה לך רב והסתלק מן הספק. והיא המשנה אומרת, עשה לך רב והסתלק מן הספק, זאת אומרת שיש לך ספקות. אתה צריך להתייעץ עם הרב ולראות איך אתה מסתלק מן הספק, אבל זה לא אומר שהמערכת הזו, היא מונעת ממך את כל הספקות. ואיזה ספקות ישנם? גם מי שנמצא בתוך מערכת של יהדות, תמיד יש לו איזה שהם ספקות, הוא יכול לקיים את המצווה ביותר זריזות, ביותר שמחה, עם פחות עצלות, עם יותר רצינות, יותר עם כוונה לשם שמיים. האדם יכול בתוך אותה מערכת ליזום הרבה מאוד. לכן לומר שזו רק מסגרת חיים, שהיא נוטלת את היוזמה של האדם, זה דבר שנאמר רק מי שרואה את הממד החיצוני של היהדות. כלומר, מה לעשות? אבל איך לעשות? זה כל הממד של הבחירה של האדם. בוא ונאמר שאנחנו מדברים בעיניים שהוא כבר מקיים את המה לעשות. האיך לעשות? זה כל הבחירה של האדם. כשהוא לומד תורה, כמה הוא לומד תורה, איך הוא לומד תורה, באיזה מרץ, באיזה מיקוד הוא לומד תורה, באיזה יגיעה הוא לומד תורה, כשהוא מקיים מצוות, באיזה שמחה הוא מקיים מצוות, עם איזה כוונה הוא מקיים מצוות, בכמה זריזות הוא מקיים מצוות, בין האדם לחברו, איך הוא מתנהל. כלומר, האדם שהוא נמצא בתוך מערכת של חוקים, וכשנראים על חוקי היהדות, אז הוא לא נמנע מהבחירה, יש לו מערכת של בחירה רחבה מאוד על כל צעד ושעל. לכן לומר שהדת זה חוקים לאנשים שלא רוצים לחשוב, זה נאמר על ידי, לפחות נאמר, על ידי מי שלא מבין מהי דת. מה גם, כפי שאמרנו, שאנשים יום יום הם נמצאים במסגרות, כמו אדם שהוא שכיר, גם הוא נמצא בתוך מסגרת, ולא נאמר עליו שהאדם הזה הוא אדם שלא רוצה לחשוב, לכן הוא בחר להיות שכיר. בואו ונמשיך הלאה סביב הנושא של המסגרת הזו של השמחם. הדבר הבא שנאמר שהוא משפיע מאוד על האושר בחיים של האדם, אולי ישמע בהתחלה כמובן מאליו, כמו הרבה דברים שהם מובנים מאליהם, אבל לא תמיד אנחנו מתייחסים להם ברצינות הראויה, בגלל שמענו את זה הרבה מדי פעמים, כמו שומע הרמח"ל בהקדמתו למסילת ישרים. הוא אומר, החיבור הזה לא חיברתי ולמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא אזכירם את הידוע להם כבר. הוא מפורסם אצלם פרסום גדול. והוא ממשיך ואומר שכפי רוב פרסומם הוא כנגד מה שאמיתתם גלויה, ככה אלה מצוי, והשכחה רבה. אחרי הרקע הזה, התכונה הבאה שהיא חשובה מאוד לכל מה שקשור לתכונה, שמחה, זוהי תכונת הכרת הטוב, ליקר את מה שיש לנו. לפעמים זה מבלבל וקשה, בגלל שבני אדם יכולים לנסות עוד ועוד, להשיג עוד ועוד דברים בחיים שלהם, בשביל לשפר את איכות החיים שלהם, וזה יכול להיות נהדר. יחד עם זאת, אם זה בא על חשבון חיי השגרה שלהם, זה כבר התמכרות להצלחות, כי אדם כבר לא מייקר את מה שיש לו, ואפילו מזלזל במה שיש לו. בבוקר אנחנו מתחילים את היום עם מודה אני, ובתחילת התפילה אומרים הודו להשם כי טוב, כלומר מעריכים את מה שיש לנו. אבל יחד עם זאת, כעבור פרק זמן קצר, בתפילת העמידה, תפילת 18, אנחנו כבר מבקשים יותר חוכמה, יותר בריאות, יותר פנסה. אם אמרנו שהכל טוב, אז למה אנחנו מבקשים עוד? התשובה היא שאנחנו צריכים להיות באיזון. מצד אחד מייקרים את מה שיש, ומצד שני גם רוצים להתקדם. אבל מרוב שאנשים שומעים חדשות, חשופים לעוד ועוד מדיה ומדברים עוד ועוד בשם הצלחה, הם בטעות מרגלים את עצמם להסתכל על מה שאין להם בחיים. וכשהם מרגלים את עצמם להסתכל על מה שאין להם בחיים, גם כשהם ישיגו את מה שהם כל כך רצו, עם הזמן הם פחות ופחות ייקרו את מה שיש להם. הם מרגלים את המוח שלהם להסתכל על מה שאין להם בחיים. לאדם, לדוגמה, לאדם יש ילדים, והוא רוצה שהם יהיו תלמידים טובים יותר. איזה רצון? לצורך, צורך מובן. יחד עם זאת, אם הוא משדר להם את זה רוב הזמן, הם יהיו בלחץ, וגם אם הם יצליחו, הם לא יצליחו וירגישו סיפוק מעצמם, אלא הם יצליחו וירגישו פורקן מהלחץ שההורים מצפים שהם יהיו טובים. במילים אחרות, הם לא ירגישו תחושת הנאה ונינוחות, הם לא ירגישו הרגשות חיוביות בקשר להתקדמות שלהם בחיים, אלא הם יהיו בהתקדמות עם הרבה לחץ בחיים שלהם. לכן, לא רק האדם בינו לבין עצמו, אלא גם בהורות שלו, כהורים חשוב שהם כן נצפה מהילדים להתקדמות, אבל גם נשדר להם שאנחנו אוהבים אותם כמו שהם. כלומר, לדבר איתם מהדברים שלהם, להתעניין בחברים שלהם, לשחק איתם במשחקים שלהם, לתת להם מספיק רגעים בחיים שהם ירגישו שהם אהובים איך שהם. זה לא חשוב רק לילדים, אלא גם להורים. ההורים עצמם, להיזכר שהם אוהבים את הילדים שלהם לא פעם, מרוב שהם מדברים בשם ההצלחה, בשם ההתקדמות, אז הם שוכחים גם כן את המובן מאליו. הם שוכחים לחוות את מה שיש, לאהוב את מה שיש, וכך גם בתחומים אחרים בחיים, לא רק בנושא ההורות, גם יכול להיות בתחום הבריאות, לייקר את זה שאנחנו בריאים, לא להתעצבן בגלל שלא מצאנו חנה הקרובה, לחנות קצת יותר רחוק המקום שלו אנחנו צריכים להגיע ולכת ברגל. להיזכר שאנחנו בריאים, לחוות את הבריאות שלנו. לא לחפש תמיד להתקדם, לפעמים לחפש לשהות בחוויה שבה אנחנו נמצאים. אפשר לפני שינה להיזכר בשניים, שלושה דברים שעשינו במהלך היום. אפשר פעם בשבוע לשאול את הילדים, מהם הדברים הטובים שעברו עליכם בשבוע הקרוב, וכך האדם הוא מתרגל יותר ויותר לייקר את מה שיש. כמו שאומר הגאון הרב חיים שמואלביץ בשיחות מוסר במאמר על האושר, שהאושר של האדם זה לייקר את מה שיש לו. לכן אומר דוד המלך, יסור ישרה ניקם, אבל ולמוות לא נתנני. עצם זה שלמוות לא נתנני, זה עצמו סיבה לשמחה. אם אדם מרגיש שהוא מעריך ומייקר את מה שיש לו, אם אדם מרגיש שיש לו הכרת הטוב למה שיש לו, זה לא מנטרל את האדם. הטווח ארוך זה מקדם את האדם. כי כך מהאדם הזה האדם מרגיש מסופק, ואדם מסופק הוא מבין שהוא רוצה להשיג יותר ויותר. כאן הדוחית מגיעה לסיומה, תודה רבה לישי פופובסקי, לאשר גרייבר, לכם המאזינים, היו ברוכים. בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד.